יש דברים שקוראים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתן מאזינות למשפחה פודקאסט.
מגלות מגילות, לימוד סוד המגילות מזווית נשית וחיבורן לחיינו האישיים. מגישה תהילה פרידמן.
ברוכות הבאות למגלות מגילות, שכולו לימוד וגילוי המגילה מזווית נשית, שבה תוכלי למצוא את החיבור והמחנה המשותף שלך היום לתנך, כזו שמדברת אל ליבך ואל שכלך ומחשבותייך, שאת יכולה למצוא אותה רלוונטית לחייך, ובעיקר לחשוף בה את השביל של הנשמה שלך, הייחודית, המחפשת קרבת השם, חיבור ומשמעות. שלום יקרות, אני תהילה פרידמן, עוסקת בליווי קלות ובהדרכתן, מייסדת ומנהלת את ארגון נווה לתמיכה במשפחות שכולות מטרור ואסונות זה 20 שנה. מרצה לתורה מזווית נשית ומוסרת שיעורים מובנים על פי מקורות חז"ל, המעניקים לך את הכוחות להמשיך במסע החיים הפרטי שלך ולשאוב תעצומות נפש הישר מן המקורות. במסגרת ניהול ארגון נווה לתמיכה במשפחות שכולות, פגשתי שוב ושוב בשבריריות החיים, ניפוץ תוכניות, שבר וכאב ומבחני אמונה קשים מנשוא, ומעל הכל את הצורך לבנות את הנוסחה לבחירה מחדש בחיים. כאימא לימדה אותי חוויית האימהות ועדיין מלמדת, שהחיים מפתיעים ומורכבים הרבה יותר מכל ספר הדרכה שיוכל להיכתב אי פעם. הנישואים לימדו אותי לחוות את המשמעות העמוקה יותר של האחדות לצד תיקון המידות והמחויבות העמוקה שעומדות ברגעי מבחן שוב ושוב ושוב. מכל אלה ועוד, תהיתי לא פעם על היכולת המופלאה שלנו כנשים להאחז בחיים, להפיח חיים ולחזק את החיים עצמם למרות ועל אף הכל. כל אישה שפגשתי לימדה אותי פרק חשוב בחיים והפעימה אותי מחדש. אני מאמינה כאילו היינו צריכות להמציא את כוח החיים הזה מבראשית, ספק אם היינו יכולות לו. ומאמינה שזה מתאפשר לנו הודות לכך שהכוח הזה כבר נטמן בעולם, כי אנשים גדולים מאוד צעדו שם לפנינו, עשו בחירות משמעותיות והשאירו לנו מתעצומות נפשם. את הכוח הזה צריך למשוך אלינו ולהמשיך בזכותו הלאה. מגילות התנ"ך מבקשות להילמד כך שגם היום את ואני נמצא בהם נחמה, ייעוד, משמעות, משאבים ורוח של שליחות. אני מזמינה אותך להצטרף אלינו כאן ובפרקים הבאים של מגלות מגילות ולזכות ללמוד יחד מכוח סודם של גדולי התנ"ך.
בפרקים הבאים נדבר על מגילת רות. והפעם, נעמי.
מגילת רות פותחת במילים ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. ואז מסופר לנו על משפחה, אלימלך ואשתו נעמי, שיוצאים מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. נעמי ושני בניה, מחלון וקיליון, והם יוצאים וגרים בשדה מואב, ונשארים שם כ-10 שנים, והבנים שם נושאים להם נשים נוכריות, מואביות, רות ואורפה. אסון נורא פוקד את המשפחה הזו, הבנים מתים, האיש מת, כל הרכוש הולך, והיא נשארת נעמי בעצמה, בגפה, רק עם שתי קלותיה, ואז היא מחליטה לשוב לארץ יהודה. האמת שכשקוראים את הפתיח הזה של המגילה, ואנחנו מתוודעים למשפחה הזו, אנחנו עדיין לא יודעים עליה הרבה, וגם מה זה ענייננו? על משפחה אחת שהחליטה לעשות מסע מארץ יהודה ולעבור לשדה מואב. יש הרבה אנשים שעוברים מארץ לארץ ולא כותבים עליהם מגילה. מה מייחד את המשפחה הזו, מה מיוחד בסיפור שלהם, שעל זה בעצם אנחנו כותבים את מגילת רות. וכאן אנחנו רוצים לשאול את עצמנו גם מה החטא הנורא. בן אדם יצא מהארץ עם אשתו וילדיו בתקופה של רעב, והיה להם קשה, ובחרו לחפש לעצמם פרנסה במקום אחר. על מה המאומה? למה אסונות כאלה פקדו אותם? ולמה אחר כך הם צריכים לחזור ולשוב בחזרה לארץ יהודה, ומה מתפתח מהחזרה שלהם יותר מאשר מההליכה שלהם. אז בואו נגלה ביחד בעצם מי היה אלימלך, מי הייתה נעמי, מי היו שני הבנים, מחלון וקיליון. אז קודם כל, חשוב שאנחנו נדע שיש לא מעט מדרשי שם, כי אלימלך, השם שלו אומר בעצם את המהות שלו, נעמי, השם שלה אומר את המהות שלה, והבנים שלכאורה אנחנו מכירים אותם כמחלון וקיליון, הגמרא תבוא ותגיד שזה לא היה השם הפרטי שלהם, וגם הם נדרשים למדרש שם. אז כנראה שיש הרבה דברים שמעניינים במשפחה הזו, והמעשה שלהם בא לספר לנו על סיפור עמוק, סיפור שנוגע בכל אחד ואחת מעם ישראל, ולכן הסיפור הזה אכן נכתב. אבל בוא נציף בתחילה שאלות מאוד מאוד מהותיות על המקרה של המשפחה הזו. הדברים שאני אומרת אותם מבוססים בעצם על הגמרא במסכת בבא בתרא צדיק א', עמוד א' ועמוד ב', ושם הגמרא מדיינת באמת בשאלה הזו, אדם אחד, פרנס העיר, מנהיג, יוצא, לוקח את אשתו, ויורד בתקופה של רעב, בזמן שהמונהגים שלו, אלה שהוא הרב שלהם, הפרנס שלהם, מנהיג הדור, אמור להיות יחד איתם בתקופה של רעב, בתקופה של קושי, ודווקא אז הוא בוחר לקחת את מטלטלה ולעבור למקום אחר. אז זה כבר סיפור. האם אתם מכירות מנהיג אחר שעשה דבר כזה? בכל ההיסטוריה אנחנו לא מכירות אדם נוסף שקם בזמן שהכי הכי היו זקוקים לו, ואז הוא בוחר לפרוש וללכת למקום אחר כדי להציל את תורו, את משפחתו ואת האוכל שלו ושל ילדיו ושל אשתו. ואם גם נגיד שאלימלך בחר לברוח עם המשפחה שלו בתקופה של צער, מדוע הוא מתחייב מיתה? האם שמענו על מקרה כזה שבן אדם הולך כדי לצאת, אז הוא קמצן, אז הוא אדם לא ראוי, אז הוא עשה מעשה לא טוב. מיתה? למה חייבים מיתה על דבר כזה? ושאלות נוספות. המדרש מסביר לנו את השם של אלימלך. אליי תבוא מלכות, ככה הוא נקרא. קודם כל, אדם לא קורא לעצמו בשם. אלא הוריו קראו לו בשם. אז זה שאנחנו באים אליו בטענות ואומרים שהוא היה אומר, אליי תבוא מלכות, לא בטוח שהכוונה צריכה להיות אליו. נצטרך להבין מזה שהוא בעצם בוחר לשנות את הייעוד שלו, ולכן המדרש שם בא ואומר שהיה צריך לעשות דבר אחד, והלך ועשה דבר אחר. נשאל שאלות על הבחירה שלו, למה דווקא הוא בורח לארץ מואב? בוא נגיד שזה באמת בגלל הסיבה של רעב. אז צריך להגיד שלפי הגיאוגרפיה בישראל נמצאת היום, נוכל להבין שמואב וישראל יש ביניהם מזג האוויר די דומה. אם הוא היה רוצה לברוח כדי לשפר את גורלו ואת מצבו, היינו מצפים שאולי הוא יברח למצרים, אפריקה, מדינות אירופה, אבל לעבור למואב, כאילו לעבור את הגבול ולשבת דווקא במואב, זה לא כל כך הגיוני, כי אם היה בצורת אצלנו, סביר להניח שגם שם לא היה מאוד מאוד משופע בתקופה הזו. למה הם ישבו בשדה מואב? שדה מואב זה שדה. אם אני כבר עוברת לאיזשהו מקום ואני רוצה להתערות עם יושבי המקום, אם אני רוצה ללמוד שם תעסוקה חדשה, אני רוצה להתאמע בפנים. בדרך כלל המעבר נעשה לערים הגדולות, ולא בשדות, בפרברים, במקומות האלה שיהיה לך הרבה יותר קשה, גם עם פרנסה וגם ללמוד שפה חדשה וכו'. אז גם כן, הבחירה שלהם שם בשדה מואב היא לא לגמרי הגיונית, וגם הפורנות שמגיעה למשפחה הזו, אז הגמרא מדברת על זה שהוא היה קמצן. היה לו הרבה כסף משלו, יכול היה לחלקל את כל בני העיר, ובחר לא רק שלא לחלקל אותם, אלא גם לצאת בזמן של קושי ולדאוג רק לעצמו. עדיין מכאן ועד אדם קמצן, אבל עונש של מוות לאדם קמצן לא ידוע בתורה. אז אנחנו שואלים את עצמנו מספר שאלות באמת, גם על העונש, על המידתיות של העונש הזה, ועל מה באמת קרה שם עם המשפחה הזו. נרצה לראות באמת בגמרא בבבא בתרא צדיק א', ולהבין יותר לעומק מה באמת חז"ל באים בטענות לאלימלך על היציאה שלו, ולבדוק יחד עם הנאמר בגמרא, האם העונש הוא אכן מידה כנגד מידה. צריך להגיד שהתקופה מדברת, יש דעות חלוקות בחז"ל, אבל לפי דעה אחת, מדובר בערך על תקופה של כ-150 שנה אחרי הכניסה לארץ ישראל. ואם ככה, אז אלימלך מיוחס להיות בנו של נחשון בן אבינדב. נחשון בן עמינדב הוא הראשון משבט יהודה שקפץ כאמור לתוך הים בקריאת ים סוף, ואחריו נכנסו כל עם ישראל וכל השבטים. והמעשה הזה הוא מעשה ייחודי, הוא מעשה ראשוני, הוא מעשה שנזכר לטובה כחלוץ. גם אלימלך הבן שלו, שהוא הבכור, עושה מעשה חלוצי. הוא פורץ גדר, והוא יהיה הראשון שמסופר עליו אחרי הכניסה לארץ, שעוזב את הארץ לטובת ארץ אחרת. זה מעשה של כפיות טובה. אבל גם כאן נרצה להבין על מה הכעס הגדול. אכן, אדם גדול עם המשפחה שלו עוזב פעם ראשונה, מעשה ראשוני, לארץ מואב. ואף על פי כן, צריך להגיד שברום מעלתו הרוחנית של אלימלך, יציאה מארץ ישראל אומרת, והגמרא מדברת על זה בהרחבה, זה הפקעת המצוות שתלויות בארץ. כלומר, ברגע שאתה עוזב את ארץ ישראל, ואתה עובר לחוץ לארץ, אתה לא מחויב מדאורייתא במצוות שתלויות בארץ, ולכן אתה מפקיע את עצמך ממצוות. אז יש פה ירידה רוחנית ליוצא מהארץ, כי הוא לא יוכל לקיים את המכלול של כל המצוות. ויש טענה נוספת בגמרא שאומרת, הייתה שעת צרה לעם ישראל. היה להם רעב. רעב בתקופות ההם, זה רעב נוראי. צריך להגיד שאנשים מסתובבים ומחפשים מקור של מים ומקור פרנסה ולחם להכיל ילדים, ואם היה לו, היה צריך לחלוק משלו ולתת. דבר נוסף, אם היה לו ולאחרים אין, זה אומר שהוא צריך להתפלל עבורם. מנהיג עושה בשביל העם שלו. אז איפה התפילות שלך, אלימלך? איפה הבקשה והניסיון לשנות את המצב של עם ישראל בתקופה הזו, להיות במצב אחר. אז כל הטענות האלה מופיעות בגמרא, והאצבע המאשימה היא כלפי אלימלך שבחר בכל אחד מהדברים האלה לעשות נגד ההיגיון שאנחנו היינו מצפים שמנהיג יעשה באותה תקופה. ולכן המעשה שהוא עושה מהדהד מאוד, ולכן זה לא סתם מקרה של אדם פרטי שיורד עם המשפחה שלו, זה מנהיג שיכול היה לבחור בכל אחד מדרכים אחרות כדי להשפיע, כדי לשנות את המצב, והוא בחר בשונה מהמצופה. ואפילו היינו אומרים במובן שלילי, הוא הלך, השאיר להנחות את האנשים אחריו, ואנחנו רואים גם כשאשתו חזרה, נעמי חוזרת במצב שפל ומבוזה חזרה לארץ יהודה, היא לא מתקבלת בעדה. לא רוטפים אחריה עם סלי מזון ומנסים לסייע בידה, בגלל שהעזיבה שלהם הידדה, העזיבה שלהם עשתה לא טוב, העזיבה שלהם הפריעה והכבידה, ועוררה הרבה מאוד תהיות ושאלות. רק מה שמפריע בכל הסיפור הזה, זה מדוע נעמי מתקבלת בחזרה בצורה חיובית במגילה. אם היא הייתה שותפה לאלימלך, והיא הלכה איתו, והוא נקרא איש נעמי עד הסוף, אז איפה החלק שלה? איפה האחריות שלה? מדוע נעמי לא עצרה את המהלך הזה ואמרה, כבוד אישי אלימלך, זה לא מתאים, אנחנו משפחה משפיעה, אנחנו לא סתם עוד משפחה, מסתכלים עלינו, רואים את הבחירות שלנו, זה לא נכון שאנחנו נעזוב במצב הזה. ולא רק שהיא לא עשתה את זה, או לפחות לא מוזכר לנו שהיא עשתה את זה, כשהיא חוזרת, זה כאילו מתקבל המעשה של החזרה שלה, אנחנו לא שומעים אותה בתהליכי תשובה מאוד מאוד גדולים, והיא מתקבלת ואפילו זוכה איכשהו דרך החיבור של השידוך שהיא עושה בין רות לבין בועז ללדת את משיח השם, זאת אומרת דוד המלך שיוצא מתוך ההליכה הזו. אז נכון, אפשר להגיד שנעמי היא הייתה צריכה לעשות את רצון בעלה והקשיבה לו, ואנחנו יודעים שההלכה אומרת שבענייני יציאה מארץ ישראל, אישה לא מחויבת ללכת אחרי בעלה, אז יש פה גם כן עניין הלכתי שעולה. ובכל אופן, נעמי כן בחרה ללכת, וכן הלכה לשבת, וגם באיזשהו שלב בסיפור היא גם לא חזרה, יכול להיות שהיא יכלה לחזור באיזשהו שלב חזרה לארץ יהודה, ולהגיד, אוקיי, אני רואה תחילה של פורנות, זה לא מתאים, אבל היא הולכת עם זה עד הסוף. שאלה נוספת שאני רוצה להציף ולשאול, לא ראינו את המגילה באה בתביעה למחלון וקיליון, ואומרת שהם נסו בנות מואביות, נוכריות, כאילו תובעים אותם עם אצבע מאשימה על זה שהם עשו, זאת אומרת, הקשר שנעשה בין המעשה שהם עשו לבין הפורנות שבאה אליהם, הוא לכאורה מקרי. אנחנו אלה שקוראים את המגילה ושעושים את הקשר. אנחנו אומרים, ברגע שהם חטאו, אז ברור שכך הקדוש ברוך הוא פגע בהם מידת הדין. ואנחנו מקבלים את זה. סוג של כמובן מאליו, ומסתכלים על המשפחה הזו שהיא חטאה, ולכן כרגע משלמת את חובותיה חזרה, ונמחלים לאבונותיה בדרך זו או אחרת. אז עכשיו אנחנו מבקשים לתת תשובות לשאלות הרבות שאנחנו הצפנו, והבנו שהדברים הם כבר לא מובנים מעליהם, ויש פה הרבה מאוד שאלות ופחות תשובות, אז בואו ננסה ביחד. האם הרעב שהיה בארץ הוא רעב כפשוטו, רעב כמו שאנחנו מכירים, שפשוט אנשים מסתובבים כפותי בטן ואין להם מה לאכול ויש שנת בצורת, או אולי בעצם מדובר על רעב אחר? המדרש ברות רבה מדבר על רעב מסוג אחר ועל בצורת רוחנית, והוא אומר, ויהי רעב בארץ, 10 רעבון באו לעולם, אחד בימי אדם הראשון, אחד בימי למך ואחד בימי אברהם, ואחד בימי יצחק, ואחד בימי יעקב, ואחד בימי אליהו, ואחד בימי אלישה, ואחד בימי דוד, ואחד בימי שפוט השופטים, ואחד שמתגלגל ובא לעולם. שנאמר, ויהי רעב בארץ. דכתיב, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם, כמו שמופיע בספר עמוס פרק ח' פסוק י' א'. יכול להיות שהמדרש רבה רות מנסה למשוך אותנו לכיוון אחר ולהגיד, לא מדובר פה ברעב רגיל. בוא נראה מה קרה בתקופת שפוט השופטים. איזו תקופה זו הייתה לעם ישראל? האם זו הייתה תקופה מזהירה? ומה נפלו אז עם ישראל? שופט אחרי שופט, שבט אחרי שבט מנסים להעמיד שופטים. כולם מנסים לחבר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אבל ללא הצלחה מרובה. יש בעיות במוסריות בתקופה הזו. יש בעיות של בין אדם לחברו בתקופה הזו. יש בעיות של עבודת אלילים. ספר שופטים הוא לא ספר מחמיא בכלל על המצב הרוחני שלנו בעם ישראל. יכול להיות שאם, כפי שחזל חלוקים, או שמגילת רות הייתה בעצם בתחילת ספר שופטים, שזה בימי דבורה הנביאה, או שזה בימי אבצן השופט, שזה לקראת סוף ספר שופטים. בכל מקרה, גם אם זה בהתחלה וגם אם זה בסוף, כל התקופה של ספר השופטים מתאפיינת בחטאים קשים ובחוסר מנהיגות בעם ישראל. היא פותחת בימים ההם אין מלך בישראל, היא מסתיימת בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, שעם ישראל בתקופה הזו מדרדר לתקופה קשה מאוד מכל בחינה שהיא, תקופה מסוכנת מאוד. ומגילת רות מגיעה כדי לעשות תיקון לתקופה הזו. היא באה כדי להגיד שבכל הדברים, האבונות הקשים, הבעיות הקשות, החברתיות והבעיות המוסריות, תבוא מגילת רות ותתקן את זה. תבוא מגילת רות ותעשה מעשים שהם אנטיתזה לכל מה שקורה בתקופת שפוט השופטים. ולכן, נרצה להגיד, להניח שאלימלך ונעמי הצדיקים, ראו את התקופה של העם הזה, והם אמרו, איך נפתור את הבעיה של עם ישראל בתקופה הזו? הרי ספר שופטים פותח בציווי מי יעלה בתחילה, ואומר, יהודה יעלה בתחילה. כלומר, יהודה היה צריך להראות מנהיגות. מתוך יהודה היה צריך לקום השופט הראשון, ושעם ישראל ילך אחריו, וכל עוד זה לא נעשה, ספר שופטים הולך ומדרדר למקומות נמוכים ושפלים. אומר אלימלך הגדול לנעמי אשתו, אנחנו משבט יהודה. אנחנו אמורים להקים הנהגה אמיתית שתחבר בין עם ישראל לבין בורא עולם, כדי שנציל את המצב הזה בו נתונים אחינו בתוך שממה רוחנית ורעב רוחני. אנחנו חייבים להקים פה הנהגה אמיתית, הנהגה קדושה, ולכן הנהגה שהיא תהיה הנהגה נצחית, כי די, אי אפשר לסבול את מה שקורה, ועוד מעט, ואנחנו נהיה רק מחויבים ולא יישארו בנו שום זכויות. אז הוא מחליט לעשות מעשה גדול מאוד. מה מביאים מול בצורת רוחנית כזו? משיח. ילך אלימלך יחד עם אשתו נעמי, והם יעשו דבר שיש בו הרבה מאוד מסירות נפש. הם יעברו את הגבול, הם ילכו לשדות מואב, דווקא לא לטבורה של עיר, דווקא לצדדים, כדי לחפש שמה את הפרדות הטובות. את הידיעה הזו שהייתה מסורת שעברה מאב לבן בתוך עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יעמיד לעם ישראל פרדות טובות ממואב, יהיו שם נשמות גבוהות שיתחברו לעם ישראל, ומהם בעזרת השם יבוא משיח צדקנו. ועד שזה לא יקרה, מלכות לא תוכל לבוא ולעמוד בתוך עם ישראל. אז הולך אלי מלך בשעת בצורת, ואומר, אני לא חולק את מה שיש לי עם אחרים, כי כרגע מה שיש לי לא מספק אותם. מה שיש לי ניסו מנהיגים הקודמים לעשות, אז זה קמצנות, סוג של, אבל אני הולך כדי להביא להם משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר נכון. אני הולך עם משפחתי להביא משיח. ולכן הוא הולך ולוקח את הבנים שלו, מחלון וכיליון, והוא רואה אותם נישאים לשתי נשמות מאוד מאוד גבוהות, הלא הן רות ואורפה, צאצאיות של לוט עצמו, כדי להביא את הפרדות, את הנשמות הגבוהות האלה, ולהכניס אותם לתוך עם ישראל. אמנם זה נראה לנו בצורה הזויה, זה נראה לנו בצורה לא נכונה, אבל לפעמים עושים דברים מאוד מאוד גדולים, בדרכים שהן פחות מקובלות. וזה בעצם המעשה של אלימלך, ולכן הוא יורד. אז הכוונה שלו היא כוונה גדולה, וכוונה טובה היא בעצם להביא למזור לבצורת הרוחנית הזו, להציל את עם ישראל בתקופת שפוט השופטים, ולהביא ולהשיג את הנשמות האלה, להכניס אותם לעם ישראל, ולהביא את משיח צדקנו. אז זאת ההליכה של אלימלך יחד עם נעמי, ומכאן אנחנו נוכל להשיב על השאלות האלה, ולראות שכל המעשה שלהם, נעמי מבינה את התוכנית, היא מבינה, אולי יש לה שאלות על הדרך, אבל היא מחליטה ללכת עם האיש שלה, בגלל שהכוונה בעיניה בשלב הזה מקדשת את האמצעים. אז הם הולכים לשדה מואב, והם יושבים שם, והבנים, אפילו שזה נראה לנו נורא והיום, אבל הם נישאים לשתי בנות נבחרות מתוך העם המואבי, והגירות שלהם והחזרה בסופו של יום לארץ יהודה היא פועל יוצא של התוכנית הגדולה הזו, כדי להביא אותם ולהחזיר אותם וללדת מתוכם גאולה נצחית. להצליח ולהביא מתוך שבט יהודה בעזרת השם את משיח צדקנו. אבל אלימלך בחר בתוכנית שהיו בה בעיות. הבעיות שהיו בה זה אחד, במציאות הנוכחית עדיף מנהיג שלא יכול להביא פתרון סופי מחוסר במנהיגות לגמרי. אי אפשר להשאיר את עם ישראל בלי מנהיגים. הגמרא רומזת לכך בבבא בתרא צדיק א', כשהיא אומרת, ויואש ושרף, זה היה שמם של מחלון וכיליון. ולמה נקרא שמם יואש ושרף? יואש על שם שנתייאשו מן הגאולה. מבינות? הם יצאו כדי להביא גאולה, ובאיזשהו שלב הם התייאשו מלהביא את הגאולה. ולכן נקרא השם יואש. אבל הגמרא ממשיכה ומסבירה ואומרת, אשר בעלו למואב, כוונתו שנשאו נשים מואביות, ויושבי לחם, זו רות המואביה ששבה ונדבקה בבית לחם יהודה. והדברים עתיקים, דברים הללו עתיקי יומין. הקדוש ברוך הוא אמרן, שגזרה הייתה מלפניו, דכתיב, מצאתי דוד עבדי. וכתוב לשון מציאה גם בבנות לוט, שתי בנותיך הנמצאות. לומר, שנמצא שורש דוד מראשית הדורות, וכבר היה נועד דוד לצאת ממואב, בנם של לוט וביתו. לכן נעמי ממשיכה לנסות לחתן את רות עם בועז, כי היא לא זנחה את התוכנית המקורית להביא הנהגה וגאולה, אלא התוכנית מבחינתה הייתה צריכה להשתנות. היא כבר לא תבוא מהבנים שלה, אבל היא בעזרת השם יכולה להגיע דרך רות שתינסה לבועז. איך חוזרת נעמי? אני רוצה לשאול איך העיזה נעמי לחזור. בוא נשאל את עצמנו, מה קורה למישהו שעם כל הכוונות הטובות ועם כל התוכניות הגדולות, דברים משתבשים? הם משתבשים כל כך עד שאתה לא מעז להראות את הפנים שלך בחברה, אפילו לעצמך בראי. איך היא מעיזה לקום אחרי המוות של האיש שלה והמוות של שני הבנים שלה, והבחירות שהיא עשתה והקדוש ברוך הוא כנראה לא מקבל את הבחירות שלה, כי הייתה שם התערבות בתוכנית האלוקית, נכון, זו התוכנית של הקדוש ברוך הוא, אבל אתה לא אמור לעשות מעשים כדי להביא אותם עליך, ובדרך לפגוע בשמירת מצוות או בהקפדה על המצוות. אז נשוב לנעמי, שהיא נמצאת במצב הכי הכי שפל בחייה, הכי כואב, הכי נורא, החסר אדיר, אין לה איש, אין לה בנים, אין לה כסף. המצב כל כך קשה עד שהיא לא חשבה לחזור חזרה לארץ יהודה. היא הייתה במצב נפשי כל כך ירוד וכל כך שפל, עד שהיא חשבה להישאר שמה בשדה מואב ופשוט לגמור את החיים שלה שם. המעם לועז אומר שנעשתה ראועה וחולה ועקרה מרוב צער, ולא נותרה לה כי אם נשמה, ולא קיבלה נעמי תנחומין, לא על בעלה שמת לפני 10 שנים, ולא על ילדיה. נבין את המצב שלה? אישה שלא מוכנה לקבל נחמה. נמצאת במצב ששום דבר לא משמח אותה, שום דבר לא מדבר אליה, וכל מה שהיא מבקשת זה בעצם למות בעצמה. אז מהמצב הזה, הכל כך כל כך שפל וירוד, איך היא בוחרת לחזור בחזרה, לעמוד מול עם ישראל שיצא לקראתה, שיגידו, הזאת נעמי? שיבואו אליה בטענות, שימדרו אותה מתוכם, שלא ייתנו לה סלי מזון, שלא יתייחסו אליה. איך היא מעיזה מהמצב הכל כך נמוך הזה לקבל החלטה משנת חיים כזו? אומר לנו המעם לועז, בתחילה לא חשבה לשוב לארץ יהודה, שהייתה מתביישת לבוא לשם אחרי שנהפך עליה הגלגל, ובפרט שיצאה משם בימי הרעב, ועכשיו לא זו בלבד שלא הצליחה, אלא גם ירדה ממצבה באופן נורא. אז היא לא חשבה בהתחלה לחזור לשם, ומה בכל אופן, מה עושה לנעמי? מה גורם לנעמי בכל אופן במצב שבו היא הייתה בשפל מדרגתה לבחור אחרת? החלטה ששינתה את פני ההיסטוריה. שומעת נעמי את המילים הבאות. כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. נעמי לא חזרה בגלל שהקדוש ברוך הוא עכשיו נותן אוכל ליושבי ארץ יהודה. היה לה אוכל בארץ מואב, בשביל זה היא לא חזרה. היא חזרה בגלל שהיא שמעה מה שהיא לא הצליחה לשמוע קודם. היא שמעה את המילים, עמו, השם מתחבר בחזרה לעם שלו, לעם היושב בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא עושה את הצעד שלו של אמו אנוכי בצרה. ואז היא אומרת לעצמה, גם אני בכלל עמו, גם אני שייכת לעם הזה. אם לא נשאר לי שום דבר אחר, את העם הזה בכל אופן נשאר לי, ובשביל העם הזה אני אעשה את כל הדרך הזאת חזרה, ואני אספוג את כל הבושות, ואני אחזור במצב השפל שבו אני נמצאת, בלי נעליים לרגליים שלי, כי אני בכלל העם הזה. במעגל הקרוב לא נשאר לשום דבר, אבל במעגל הרחוק יותר יש לעם, ולעם הזה יש אלוקים, והיא בכלל עמו. ומסיים המעם לועז, שאף על פי שהפקידה הייתה לעמו היושב בארץ, לתת להם לחם בזכותם ולא זכתה לכך, בכל אופן חזרה שאמרה, בשלומם יהיה לי שלום ובכללם את ברך. תראו כמה חזק המילה הזאת עם, להיות חלק מקבוצת שייכות, שאני יודע שאני אף פעם לא לבד, יש לי אחים בכל שלב ובכל מצב, יש לי אלוקים בכל שלב ובכל מצב, ואם אני מתרגמת את הדברים חזרה לעצמי, אני חלק מקבוצת שייכות אדירה, שהיא נותנת ומזרימה בי הרבה מאוד כוח, אפילו בזמנים הכי הכי קשים שאדם עובר אותם. רק לפני 80 שנה קמו עודים מוצלים מאש. מה הם ניסחו לעצמם? מה הם אמרו לעצמם כשהם חשבו אחרי שהם איבדו משפחות, ילדים, בעלים, נשים? מה יגרום למישהו לקום ולהקים משפחה ולהקים בית מחדש וללכת להקים ארץ וללכת מעבר לים ולפתוח עסק מחדש? מה נותן לך את זה כשאתה יודע שיש לך קבוצת שייכות ושיש לך עם ולעם הזה יש אלוקים? כשאתה חלק מסיפור גדול, אתה יכול לפתח שמה את הנרטיב של עצמך. וזה כל כך חזק, ואת זה מלמדת אותנו נעמי לעשות בצעדים שלה, בבחירות שלה. ואני רוצה לחזק את הבחירה שלה. ואני רוצה להגיד שזה עוד יותר עמוק מזה. נעמי מכתיבה לנו את משמעות הבחירה. כשאדם עובר אסון, שכרוך באובדן של חיים, או באובדן של פרנסה, או באובדן של בריאות, או באובדן של זוגיות, רק הוא, אבל רק הוא, יוכל לנסח לעצמו את מטרת החיים מחדש. רק הוא יצטרך להגיד לעצמו, יש לי סיבה, ובשבילה שווה לי להתחיל ולעשות איתחול מחדש. אנחנו לא נוכל לנסח לאדם את המטרה שלו. לא יעזור לבוא ולהגיד לאדם או לאישה שיושבת שבעה, יש לך עוד ילדים בבית, יש לך הורים סיעודיים שאת צריכה לסעוד אותם. זה לא יעזור. האדם שעובר את האסון בעצמו, הוא זה שיצטרך לבחור מה משמעותי בשבילו, שבשבילו הוא יקום מאפר ויפתח בדף חדש, ויזרים בעצמו כוחות מחדש, וייתן לעצמו הזדמנות מחדש. ונעמי מצליחה לעשות את זה בכוח המילים האלה, כי נעמי מחליטה בבחירה שלה ללדת חיים מחדש. חיים שנגדעו, היא בוחרת ללדת מחדש, לתת לעצמה הזדמנות, מתוך זה היא נותנת לעם ישראל הזדמנות, והיא נותנת למשיח את ההזדמנות להיכנס לתוך עם ישראל, ואת הנצחיות שכל כך הייתה חסרה עד אז, ואת המנהיגות שהייתה כל כך חסרה עד אז. ועד שזה לא קורה, הבחירה שלה שאומרת, ממצב כל כך שפל, אני בוחרת לחזור, ויש בשביל מה? כי אני בוחרת בעצם ללדת חיים מחדש. יש לי חברה טובה, קוראים לה שרה רוזנפלד. שרה ואליעזר בעלה שקלו שני ילדים, שני אחים. אחד נהרג בתאונה של ג'יפ, ואחד נרצח בפיגוע טרור. ההבדל היה בערך 7 שנים בין אירוע אחד לשני. אבל שרה שיתפה אותי וסיפרה לי על היום הזה שבו הם קיבלו הודעה שהבן שלהם הבכור יצחקי נסחף בנחל צאלים והתהפך עם הג'יפ ולא מצאו אותו. זה היה בערב שבת, ובעלה יצא עם כוחות ההצלה. הם הלכו לחפש את הכיוון שזה יהיה אדם פצוע ולא גופה. כל עוד לא מצאו את הגופה, אז באמת התקווה הזו הייתה שם, והכמיהה לפגוש בילד חי ובריא קיננה. במוצאי שבת אליעזר עשה את הדרך חזרה לכוכב השחר כדי לספר לשרה שיצחקי כבר לא בין החיים והגופה שלו נמצאה, היא נסחפה. והיא אומרת שהיא יצאה מפתח הדלת וראתה את הרכב שלו חונה במגרש חנייה והוא יוצא לקראתה, ושהיא לעולם לעולם לא תשכח את הכמה פסיעות שהיו ביניהם. הוא הולך לקראתה והיא רואה את זה כבר בעיניים שלו. היא פשוט רואה את הבשורה הנוראה, והיא נאחזת בשביב האחרון של האפשרות שאולי בכל אופן הילד בחיים. היא רואה את זה אבל בעיניים שלו, והוא בא אליה והוא אומר לה, שרה, תסתכלי עליי. עד עכשיו ילדנו ילדים, ומעכשיו אנחנו צריכים ללדת חיים. והיא אמרה, אני אמרתי לעצמי 10 פעמים, ללדת חיים, ללדת חיים, ללדת חיים. במצב שאת מרגישה הכי הכי עקרה, אז את צריכה ללדת חיים. ומה זה נקרא ללדת חיים? זה נקרא לבחור מחדש, לתת את האפשרות לקדוש ברוך הוא להכתיב לך את החיים מחדש. הכל אפשרי, הכל עוד יכול להיות. ילדים לא יבואו במקום ילדים אחרים, אבל את יכולה להביא את עצמך, להביא עוד ילדים לעולם, ליישב את העולם, לעשות עוד מעשים טובים. זה לא במקום מעשים אחרים, זה תוספת. והתוספת הזו מביאה חיים, היא מביאה משמעות, היא מנחיכה חיים, היא מפיחה חיים, היא מחזקת את החיים. נעמי עושה את זה בהתחלה בשביל כולנו. הבחירה שלה היא כל כך חזקה, שהיא תמנה את זרעי הבחירה בחיים, בכל אחד ואחת מאיתנו לאורך כל ההיסטוריה היהודית רוויית הדמעות. כל אחד ואחת שהצליחו לקום ממקומות של שבר, זה בזכות הבחירה של נעמי לבחור בחיים, לבחור בעם ולבחור באלוקים מחדש. והבחירה הזו היא בחירה של גאולה. ומה קורה כשאת בוחרת ללדת חיים ולהביא חיים ולהנחיה חיים? כתוב בשמות פרק ב' פסוק א', כתוב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. בעל התורים מפרש שם פירוש מדהים, והוא אומר, פעמיים בכל התנ"ך כתוב וילך איש. פעמיים, ואיפה? פעם אחת, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ופעם אחת, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ושתי ההליכות האלה הביאו בסופו של דבר את הגאולה. בהליכה הראשונה של אמרם ובהשיבה של יוכבד אליו בא משה רבנו, הגואל הראשון, ובהליכה השנייה הביאה נעמי את משיח צדקנו, את ההתחלה, את הנביטה של מלכות דוד ואת דוד המלך. זאת אומרת, לא ההליכה מביאה את הגאולה, אלא החזרה מביאה את הגאולה. לדעת לחזור, לדעת לקום משבר, לדעת לנסח לעצמך את משמעות החיים. החזרה היא זו שמביאה את הגאולה, כי ללכת כולם יכולים, אבל החוכמה זה לדעת לחזור. זה לדעת לחזור ולבנות שלם מתוך שבור. ואין שלם כמו לב שבור. ולמה? כי רק מתוך הסדקים ורק מתוך השברים נוצרת האפשרות לראות משהו חדש. הסדקים האלה הם סדקים של אור. זה היכולת להתחיל לראות משהו שאתה לא ראית קודם. ונעמי מצליחה לעשות את זה. אז יחפה ואומללה ושבורה, בלי נעליים, בלי אוכל, בלי מקום לגור בו. את כל הדרך הזו היא עושה בלי תשובות, עם הרבה יותר שאלות, אבל עם יכולת כדי להגיד, מר לי, אבל אני נוכחת ואני נמצאת. למרות כל השבר, אני בוחרת מחדש, ואני בוחרת להביא גאולה לעולם. אני חושבת שנעמי ומשפחתה משאירים לנו צידה לדרך. להיות אישה שייכת, תמיד תמיד, כי פקד השם את עמו. את תמיד תמיד חלק, ולא משנה באיזה מצב נפשי את נמצאת, או כמה ירודה ומושפלת ומדוכתכת שאת, את חלק מעם שאלוקים בחר בו. בחר בך, להיות שייכת, זו נאמנות, זו אהבה וזו קרבה. ללדת חיים, במצבים קשים, במשברים, לבחור ללדת חיים. בכל גיל אפשר ללדת חיים מחדש, ולהמשיך להביא חיים לעולם. לתת לעצמך רשות פנימית, לקבל את עצמך, לאפשר לעצמך ומתוך ענווה. להבין שהקדוש ברוך הוא נותן לך בחירה ובחרתה בחיים, והקדוש ברוך הוא רוצה אותך חיה, שמחה וחיונית למרות ועל אף הכל. לתת לעצמך הזדמנות נוספת, ליצור הזדמנות, לתת הזדמנות ולקפל הזדמנות, בלי תוכנית, בלי תנאים, בלי אבל, ולהאמין ביכולת הבורא לשנות את המצב. כשאת נמנעת מלאפשר לעצמך, אז את כאילו חלילה אומרת שהמצב הוא בלתי הפיך, אבל מי שלקח גם יכול לתת לך בחזרה את הכל, נחת והקלה. הקדוש ברוך הוא נותן לכל יצור אנוש הזדמנות נוספת, ולא אחת, אלא עשרות ואלפים. לא תתני את לעצמך אחת. נעמי הלכה ושבה, וגם את יכולה ללכת ולשוב. הדרך תמיד פתוחה בפנייך. שנזכה להיות מן השוות, שנזכה להיות מאלו שמביאות, מולידות חיים, מנחיכות חיים בעולם, בזכות הבחירות שלנו, שמעצבות את העולם. תודה על הקשב, תודה על הזכות ללמוד איתכן, להתראות בעזרת השם בפרק הבא. האזנתן למגלות מגילות מבית משפחה פודקאסט. אני תהילה פרידמן. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שירל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820. שלוחה 29.